אנחנו בשבת תת עמוד ב', ראינו במשנה שיש פעולות שחזל לא רוצו שבן אדם יתחיל בזמן המנחה, שמה זה יימשך והוא יבוא לבטל ממנחה. אבל מאחר וזה לא כל כך ברור שהוא יפספס את המנחה, אנחנו מקילים בגזירה הזו, שאם הוא התחיל אחד מהפעולות האלה, אז הוא לא צריך להפסיק. ועכשיו אנחנו נגדיר כל פעולה מה נחשב ההתחלה שלה. אז מאימתי התחלה תספורת? מול תוספות בתספורת תלו ארבע שורות. המילה הראשונה בשורה זה התחלת. מאימתי התחלת תספורת?
דיברנו גם על שתי
גישות,
נכון?
כן.
דיברנו גם על שתי גישות. כן. שהמלכה באמת ארוכה.
למה אתה בעמוד ח' עמוד ב'? למה
אתה מוצאת
עמוד ב'?
אנחנו בתת עמוד ב'. תת עמוד ב', מאימתי התחלת תספורת.
דרך אגב, הרב, רק רציתי להגיד לגבי הדרך הראשונה שהאמנו את זה, כי אותו החתן של רבי.
כן.
עכשיו, ברור שהחכמים לא דיברו ליחידים.
כן.
קשה להגיד שהמשנה, שהחכמים שרבי חיבר את המשנה, הוא דיבר ליחידים.
כן. אני מקשיב.
כאילו, זה הרבה יותר נשמע כמו הדרך השנייה מאשר הדרך ה...
יפה, אני שומע. בסדר. התשובה לזה היא ארוכה. אז בוא תצטרף ללימוד אחרי מנחה. יש לנו שאלות ותשובות. תגיע אז נדבר. ממתי התחלת תספורת? השאלה נכונה, רק התשובה ארוכה. ממתי התחלת תספורת? אמר רב אבין, שזה רבין, רבין זה קיצור של רב אבין, משיניח מהפורט של ספרין על ברכיו, היה להם איזשהו בגד שהשערות לא ייפלו עליהם, אז הם היו שמים איזשהו בגד על הברכיים, אז ברגע שהוא שם את זה, זה כבר נחשב שהוא התחיל את התספורת, שהוא לא צריך לעצור, כמובן, בתנאי שהוא יזכור את המנחה ולא יבטל אותם. וממתי התחלת מרחץ? אמר רב אבין, משירי מהפורטו עמנו, ברגע שהוא מוריד את הכובע, או יש בזה דיונים מה זה מאפרתו, אבל זה איזשהו בגד שהוא הבגד הראשון שבן אדם מוריד, הז'קט או משהו, הבגד הראשון, ברגע שהוא מוריד אותו זה נחשב שהוא התחלת מרחץ.
כן, הם כותבים מעפורת על פי רש"י בעירוב וביצה, זה בגד עטיפה.
כן, בסדר. ומה אם אתה התחלת בורסקי? מתי נחשב ההתחלה שהוא הולך לבדוק את האורות? מי שיקשור בין כתפיו, היה להם איזשהן כפפות ארוכות שהכפפות האלה היו עולים על כל השרבול, ואז היה נקשר בין כתפיו, אז ברגע שהוא שם את הכפפות האלה, זה כבר נחשב שהוא התחיל את הבורסקי. וממתי התחלת אכילה? רב אמר משיתול ידיו, רבי חנינא אמר משיתיר חגורה. הם היו פותחים את החגורה כשהם היו יושבים לאכול את הסעודה. מה? הם היו עושים את זה בהתחלת הסעודה.
יש כאלו שלא צריכים.
ולא פליגי. הלן והלאו, הגמרא אומרת בבבל היו שמים חגורה חזקה, אז כשהיו יושבים לאכול היו צריכים לפתוח אותה. בארץ ישראל לא היו עושים את זה, אז הם רק היו עושים נטילת ידיים, לא היו צריכים להתיר את חגורה להתחלת סעודה. אמר רבי, אני חברין בבלה למדמת תפילת ערבית רשות, יש לנו הרי מחלוקת אם ערבית זה רשות או חובה, אנחנו פוסקים שזה רשות, אבל שקיבלו את זה על עצמם כחובה, שאי אפשר לבטל את הסתם. אבל אם לפי המנדה אמר תפילת ערבית רשות לפני שקיבלו את זה על עצמם חובה, כיוון דשאר עליהם יענה, לא מטריחין עליה. ברגע שהוא פתח את החגורה, אנחנו לא נטריח אותו להפסיק את הסעודה וללכת לאכול. אלא תסיים, אמר רבי, אני חברין בבלי. החברים האלה הבבליים שלנו. עכשיו צריך להבין שהחגורות שלהם היו סש. הבד הזה שהולך סביב, 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 סביב. זה היה, כן. זה היה עבודה לפתוח ולסגור. זה לא כמו החגורה שלנו שאתה פותח סוגיה. זה היה... מה?
למה עשו את זה כזה רציני?
לא יודע.
זה לא כמו הגרטל כאילו?
לא, זה היה יותר עבה. זה היה כמו החסידים הזברות. אתה מכיר שלהם דבר באמצע עבה? אז אצלהם זה היה הולך יותר... זה היה עבודה לפתוח ולסגור. אז החברים הבבליים שלנו, למנדה אמר... תפילת ערבית רשות, כיוון דשאר עליהם יענה, ברגע שהוא התיר את החגורה שלו, אז לא מטריחין עליה, לא נכריח אותו עכשיו לטרוח להפסיק את הסעודה, ללכת לערבית ואז לאכול. אלא אני אומר, תסיים את הסעודה ואז תאכל. ולמאן דאמר חובה מטריחין עליה, הגמרא אומרת, רגע.
תסיים את הסעודה ואז מה?
ואז תלך תתפלל לערבית. ולמאן דאמר חובה מטריחין עליה, וגם אם ערבית זה חובה, אז אתה כן תטריח אותו לעצור את הסעודה, ללך להתפלל, והתפילת מנחה דלקולי על מה חובה, הרי בתפילת מנחה כתוב במשנה שלנו, ומנחה אין מחלוקת, כולם מסכימים שמנחה זה חובה, ותנן אם התחילו אין מפסיקין, המשנה התירה לו אם הוא רק פתח את החגורה, ואמר רבי חנינא שיתיר חגורו, אז זאת אומרת, במנחה אני אומר, אם הוא פתח את החגורה, אני אומר לו, תסיים את הסעודה, ורק אז תגמור לאכול. אז גם אם תפילת ערבית חובה, היית צריך לאפשר לו לגמור את הסעודה, ואז ללכת להתפלל. אומרת הגמרא, אתם נושכיך השחות, החשכיך השחות. בערבית יש לי יותר חשש שהבן אדם, זה הסעודה האחרונה של היום, בימיהם לא היה להם מים, לא היה להם מיץ. כל מה שהם היו אוכלים בסעודה היה מים או יין, זה היה המיץ שלהם. אז לא היה להם מיצים אחרים, לא היה להם קירור, לא היה להם דרך לשמר, היה גם בירה, נכון? אז אני יותר חושש שהוא ישתקר, כי מה הוא ישתה עם הלחם שלו, מה הוא ישתה עם הסעודה שלו? אז בגלל זה אני חושש לשיחות. במנחה הוא אולי ישתה רביעית, הוא לא ישתקר. בערבית, בלילה, אם הוא יושב לאכול את הסעודה, אז הוא יודע שהוא לא, הוא יודע שהוא לא גומר. כן, הוא סיים את היום, הוא יודע שהוא לא צריך לצאת עוד לעשות שום דבר. הוא מרשה לעצמו לשתות יותר יין, יותר בירה, הוא לא ישתה את הרביעית שהוא שותה כללית בארוחת צהריים. אז יש לי יותר בעיה שהוא יבוא לידי שכרות, שתגמור אותו והוא לא יבוא להתפלל. אז בגלל זה אני אומר לו, אל תאכל את הסעודה. גם אם התרת את החגורה, אם תפילת ערבית זה חובה, אני מכריח אותו לקום להתפלל ואז לשב לאכול ארוחת ערב. אי נעמי, תשובה שנייה, במנחה כיוון דקביה לזמנה, מרתת אלוהתי למפשע. מנחה, הוא יודע שיבוא שקיעה, הוא כבר לא יכול להתפלל מנחה. אז הוא כל זמן בודק, והוא לא יבוא לפשוע, הוא לא יבוא לאבד את הזמן. אבל ערבית, כיוון דקול לילה זמן ערבית, כל הלילה יש לו זמן, אז לא מרתת אלוהתי למפשע, אז הוא לא חושש, והוא רק מניח את הראש לרגע, וכולנו יודעים איך זה הולך. כן. אז בגלל זה אמרו לו, אל תאכל את הסעודה. כן. אל תאכל את הסעודה, שמחה עזרה את החגורה, עם תפילת ערבית רשות, אנחנו מחייבים אותו לקום להתפלל. מתקיף לרב שישת, תריכות על מסרים, יעני, רב שישת אומר, מה הביג דיל? שישים את החגורה, מה אתה עושה מזה כל כך עניין? שישים את החגורה, למה זה נחשב תרחה כל כך גדולה? ועוד, טענה שנייה, לקוחה חיבליצלי, למה שהוא לא ילך בלי החגורה והתפלל? מה הבעיה? תשובה, הוא לא יכול ללך להתפלל בלי חגורה, משום שנאמר, יקון לקראת הלקוחה ישראל. יש דין שהנביא בעמוס דורש מעם ישראל, תתכונן, אז בעצם יקון לקראת הלקוחה ישראל, שם פירוש הדבר, תתכונן לקראת השם על ידי תשובה. אבל החזל דרשו את זה שיש דין היקוין, כמו שקוראים לזה, היקוין, שתתנאה.
ועל הם דבר אחר
שמורד? שתתנאה, שתעשה, או, תוספות.
ועל הם דבר אחר שמורד בנדה?
תוספות, יפה מאוד. תריכות על מסר מיאנה ועוד לי כוחי וליצלי, ומשענה מה התשובה של הגמרא, משום שנאמר, היקוין לקראת הלקוחה ישראל. עכשיו זה רק עונה על השאלה השנייה, למה אתה לא יכול ללך להתפלל בלי חגורה? אבל מה עם השאלה הראשונה, מה תלחה גדולה בלשים חגורה? אז תוספות אומר לנו כלל, לא חי שישנו יקושי כמייתם. לפעמים הגמרא לא טורחת לענות, היה לה תשובה, היא לא טורחה.
כי זה ברור שזה תלחה כאילו.
לא יודע, תוספות פה לא אומר לנו. מכאן שצריך לאזור חלציו כשמתפלל, אומר תוספות, צריך לשים גאוטל. לא, בסדר, אתה צריך לשים את החגורה כשאתה מתפלל. ומחזור ויטי מפרש, תתם דבין הנאזור, זה לא כמו שאנחנו מבינים שיש דין, היקון לקראת אלוקיך, תשים את החגורה היפה. אלא שלא יהיה ליבו רואה את הערבה, ודווקא להן שלא היה להם מכנסיים, הם היו לובשים חלוק, אז הכל היה גלוי, אז הם היו צריכים את החגורה לחלוק, אבל לכך היו צריכים לאזור בשעת תפילה, אבל לדידן שיש לנו אבנית של מכנסיים, אין לנו צריכים לאזור.
אז
יש, רגע, זה מחלוקת ראשונים, זה מחלוקת גם להלכה. האם יש דין מיוחד לשים עוד בגד מדין ניקול נקראת אלוקיך, כן. אז בן אדם יכול גם לטעון, אני אשים עניבה, אם זה מדין היקון. הרב פיינשטיין מצוטט שהוא אמר שהאשכנזים שהם לא חסידים, אלה שזה לא חלק מהתלבושת שלהם, שסתם הוא לובש חליפה ופתאום הוא שם גרטל. זה לא מתאים, אתה לא היית הולך לפני אף אדם מכובד ככה עם איזשהו חתיכת חוט שקשורה לך סביב הבטן והחליפה ומתת לך את החליפה. אז הוא אמר, זה לא הדין של גרטל גם ככה, כן. אז אני אישית, אז אפשר לשים את זה מתחת לחליפה, אפשר לשים את זה סמוך לחגורה. או, גם הכובע, אז הכובע יכול להיות איקון לקראת הלקוחה גם כן, כן. יכול להיות, למרות שהכובע זה סיבה אחרת.
זה שני כיסויים, נכון?
אז יש פרים גדים על פי הקבלה של שני כיסויים, יש גם כן, השולחן ערוך אומר, יחסה את ראשו לתפילה. אז המשנה ברורה מביא את השיטות שלחסות את הראש, כוונה היא כיסוי שני. אז...
לא, כיסוי שני.
אז המשנה ברורה הולך עם השיטות.
נכון, בתפילה המשחרית, שמים גם תלית על הראש.
כיסוי
שני כיסוי. כי במנחה אנחנו לא שמים תלית בדרך כלל.
למה אתה לא שם משהו אחר?
צריך לשים.
אתה רואה שהראש ישיבה שם פה?
חשבתי שרק נישואים שמים,
למה כולם לא?
זו שאלה טובה, למה כולם
לא? חשבתי שרק... אני הבנתי שלא חייב.
לא חייב. זה מחלוקת איך להבין את דברי השולחן ערוך. כשהשולחן ערוך אמר לחסות את ראשו לתפילה, אז יש... מרשל שהסביר שהכוונה היא מאחר השולחן ערוך פוסק שהכיפה זה מידת חסידות, אז הוא בא לומר לך בתפילה זה חובה. זה למה שלמרות שהוא כתב בהתחלת השולחן ערוך ליחסות את הראש, הוא כותב לך שוב בלכות תפילה תחסה את הראש לתפילה כי פה זה חובה, לעומת מה שאמרתי לך קודם. אבל יש נושאי כלים והמשנה ברורה הולך איתם שאומרים שלא, הוא בא לומר לך תשים כיסוי שני שלא מספיק הכיסוי הרגל. בסדר, זה מחלוק דרך להבין. בסדר. יש בסיס לזה. מה?
הרב לא עושה כיסוי שני.
כשאני יכול אני שם, כשקיץ וחם, אז אני מזיע ואני לא יכול להתרכז בתפילה, יצא שכרו בהפסדו. אז הרבה פעמים אני נסחף כל היום עד שאני מגיע לפה. כשאני יכול, אני כן שם. כן, כן, לא, לא, לא. מה?
הרב מסתובב נייד כל הזמן?
עם כובע? אני כללית, אני עם כובע. זאת אומרת, ערבית אני הולך עם כובע. כשאני באזור הבית. להגיע עד לפה עם כובע, כשאני מסתובב בכל העיר, ולפעמים זה כל כך חם, שאני ממש נוטף, אין לי רכב. אז אני נוסע באוטובוסים, אני עולה את כל המדרגות והכל. תלוי ביום, תלוי בכוחות. בוא נאמר, כשאני ליד הבית, אז נוח לי ללכת עם כובע, אז אני, כן, למה לא? אבל...
חב יעקב, אתה שם?
כן.
זה לא
שם לך, כן. כן, איפה שזה נוח.
הבית שלו.
רבא בר אבונה, זה גם, זה כבר משחק, אבל אתה צודק, רבא בר אבונה, אתה צודק, נכון, נו, מה לעשות, זה, נו, זה הגמרא בקידושין, שהוא אמר לדידי שווי לי, נכון, אתה צודק, אתה צודק, נכון, אין מה לעשות, נכון, אבל זה משחק, זה חיצוני, מה, זה, בסדר,
למה לא?
גם אני לא. רבא בר אבונה.
יותר, אתה יודע, יש לו את הרושם.
אוקיי, בסדר.
זה משחק, כמו שאמרת, הרושם.
זה מה שאמרתי.
חשוב הרושם בשביל רב.
זה נכון שזה חשוב, אבל זה גם נכון שזה משחק. זה גם לא שני נכון.
תראה, אבל אתה אמרת שממש לא מסכים עם זה, שאתה אמרת גם אני ואיך, אבל למה לא מסכים עם זה? מה אם זה משחק?
זה משחק חשוב, נכון? זה משחק חשוב, אין מה לעשות. זה גם משחק, זה גם חשוב.
המקבעת שומרת על עירת שמם שלא תברח. זה חסר הכל מכל הצדדים.
רבא בר אבונה, רמי פוזניקי ומצלי. רבא בר אבונה היה שם גרביים מיוחדות לתפילה, היה שם נעליים חשובות, אמר לי, כל נקעת אלוקיך ישראל. במרכז רב היה לנו חבר'ה שהיו מחליפים חולצה לתפילה. היו לובשים חולצה... כמו חולצת שבת, לתפילה.
כל תפילה גם יוכל?
כן, כן, אני מדבר לקיום הדין הזה. לא, לא, כי תורה זה לא שאתה עומד לפני השכינה. תפילה, אתה בא לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. אז זה אותו עניין, אני שם משהו מיוחד. אני מכיר, כשאני הייתי בארצות הברית, אז בארצות הברית מאוד מקובל, שכשאתה הולך למקומות מכובדים, אתה שם עניבה. פה בארץ זה לא כל כך מכובד. כאילו, זה לא מקובל, אנשים חברי כנסת הולכים בלי עניבה. אז אף אחד לא שם, נכון. אז כשהייתי בארצות הברית, אז באמת, לכל תפילה הייתי שם עניבה. רבא שדי גלימי ופחר ידי ומצלי. עניבה,
אבל זה דבר של
גויים. בהזדמנות נדבר על זה. רבא שדי גלימי...
שלב ידיים.
הוא היה... או, רבא שדי גלימי היה משליך את האדרת מעליו, שהוא לא ייראה כחשוב. ופחר ידי, או, עכשיו שאלה היא, מה זה פחר ידי? אז אני הבנתי, ברשי פה, חובק ידיו באצבעותיו כאדם המצטער מימת רבו. אז אני הבנתי ברשי, וגם המתרגם פה על מרצר, שהכוונה היא ככה. ככה אני הבנתי ש...
מה שהוא עושה זה בתחילה?
או, אז יש אומרים, מה רשי אומר? חובק ידיו באצבעותיו. אז אתה רוצה לומר ככה. זה המגן אברהם מביא על פי אריזל. שיש עניין נשים את הכף בתוך היד, דין בתוך רחמים, שמאל בתוך ימין, אני לא זוכר בדיוק אם
כן,
בתוך
כן,
שמאל.
כן.
כן. כן. אברהם מצטט ריזה על כל הזמן.
שמעתי שעשו סוף ככה.
עכשיו, אומרים, רגע, לאט לאט. אז השילוב הזה צריך לבדוק, כי הרב טרייגר טען שזה לא פשט ברש"י. הוא הביא שיש כנראה איזשהו זוהר או משהו שאומר שלעשות ככה, לשלב את האצבעות זה לא טוב, אבל רואים שרב אלישיב לא חושש, אז יש המון תמונות של רב אלישיב דווקא ככה, עם האצבעות משולבות. בסדר, אני רק אומר,
קבלה זה לכולם?
אחר צהריים, אין בעיה, מה שאתה רוצה. אז הוא טען שהפשט ברש"י זה ככה, לחבוק את הידיים. שזה הלכה. לא יודע.
וכך הוא חובק באצבעותיו,
כן. כך הוא הסביר ברש"י. זה היה לי, כן, זה מאוד לא נוח.
אני ראיתי רק את הטעם, קראתי מה שיפה על הטעם לזה. כאילו, כמו שרש"י אומר, כדי להראות שאני עומד לפני המלך, אין לי שום דבר מעצמי. כאילו, הידיים שלי משולבות, אני לא בא עכשיו לעשות משהו, אין לי פה איזה...
שולחן ערוך אבל...
בגלל זה אומרים שהיו כמה רבנים למשל, שבשביל לעשות את הדבר הזה, הם לא דווקא משלבים ידיים, הם היו שמים ידיים על השולחן. כאילו שאני לא עשיתם כלום, אני שם אותם על השולחן, לא עשיתם שום דבר, שהם מתפללים.
אוקיי, למה יש להם? זה, כמה שזכו לי, זה מגן אברהם, זה לא שולחן ערוך. זה מה שזכור לי.
שנייה, מניח ידיו על ליבו חוטין. הימנית על השמאלית. עומד כאבד מרובו.
זה לשון שלך נורך, ימנית לשמאלית?
כן.
לא זכרתי נכון. טוב.
למה אמרת?
אני אמרתי מגן אברהם, אני לא זכרתי שזה מפורש בשכון ערוך. טוב.
אז זה רב מהיום.
אולי זה רמב"ם?
מה?
אולי זה רמב"ם.
טוב, הלאה. רבה שהדגלים יוריד את הבגד העליון, ופחר ידי, ואיכשהו הוא שילב את הידיים, אומץ לה והתפלל. אמר, כעבדה קמים הרי, אני עומד כמו עבד לפני אדון, אז אני מוריד את החשיבות, אני משלב את הידיים בצורה שמראה שאני בצער, יש לי אימה מהקדוש ברוך הוא, ככה אני מתפלל. והחיצוניות הזו היא חשובה, זאת אומרת, הדין שאדם לא יעשה תפילתו קבע, זה מחלוקת בגמרא, מחלוקת ראשונים מההלכה, האם זה מבחינת הגישה שלי לתפילה או הגישה החיצונית לתפילה. אמר רב אשי, אז גם בחיצוניות...
זה משפיע אחד על השני, לא?
זה גם משפיע, אבל יש בזה גם עניין. כאילו, עצם הגישה החיצונית. נכון. אמר רב אשי, חזינה לרב כהנה, אני ראיתי את רב כהנה, ואנחנו יודעים שהיו כמה רב כהנה, כי קצרה באלמה שדיק בימי ופחר ידי ומצלי. כשהיה צר בעולם, אז באמת הוא עשה, כמו שקראנו לפני רגע, כמו שרב היה עושה, היה מוריד את החשיבות, היה מוריד את הבגד העליון, היה מחבק את הידיים, כאמר, כעבדה קמים הרי. אמר, עכשיו אני כמו עבד, מתחנן לפני אדון, כי כשנמה, כשהיה שלום בעולם, לביש ומתכסה ומתעטף. ומצלי, היה לובש, מתכסה, מתעטף, לובש את כל הכיסויים האלה, המכובדים, אמר, היכון לקראת אלוקיך ישראל. הוא אמר, ככה אני מכבד את התפילה, זה היכון לקראת אלוקיך ישראל. רב החזיל, רב נונה, מעריך בצלותי. הוא ראה את רב המנונה, שמתפלל בעריכות, אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים חיי שעה. מה אתה עוזב את התורה? זה חיי עולם. מה אתה עוסק בחיי שעה? מה, תפילה, זה צורך הרפואה, שלום, מזונות, זה חיי שעה. והוא סבר, למה רב המנונה העריך בתפילתו? זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. וזה דיון ארוך בראשונים, מה פירוש המילים האלה? זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד, ויש תוספות, איפה התוספות הזה? יש תוספות באיזשהו מקום פה.
לכאורה הבעיה פה שאין איזה הגדרה, כאילו אין איזה שיעור. מה זה זמן תורה ומה זה זמן תפילה? זה כאילו הבעיה, לא?
זה מערך בתפילה, זה מערך
חשבון
תורה, זה לא...
יפה, אז הוא סבר שלא, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד, הכוונה היא שהתפילה בזמנה היא נחשבת כמו תורה. זה תוספות באיזשהו מקום פה. לא על העמוד כנראה, אני לא זוכר בדיוק איפה, יש תוספות באיזשהו מקום פה שאומר שזה הפשט, שהזמן, שהתפילה בזמנה נחשבת כתורה.
בזמנה?
או, זה כמה שהוא צריך.
לא, זמנה הכוונה, הרב, הכוונה זמן הגדרת התפילה, לא.
לא, הכמות זמן. הכמות זמן שהוא מתפלל, זה לא נחשב שהוא מניח חיי עולם. זה התפקיד שלו. אז יש תוספות פה, אז למה רשב"י לא עשה את זה? אם זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. למה אנחנו נראה מי שתורתו אומנותו לא עוצר את התורה שלו בשביל תפילה, כן. אז יש פה תוספות. צריך למצוא את זה, אולי זה בתוספות ראש.
כמה עיניה יש על זה, על הדברים האלה?
כן.
זה בעיניי מאוד יפה.
כן. אז יש פה, באיזשהו מקום פה. הלאה. והוא סובר זמן בנוזן מלכות. רבי יומיה, אבי יתיב, כמית, רבי זרע. ואבויסקי בשמיתה. נגע לצלויה, תחיל להתאחר זמן התפילה. וכמסר רבי יומיה. רבי יומיה מיהר ללך להתפלל. קרי עלי רבי זרע. מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. איזה מין תפילה. אז יש פה דיון, מה זה מסרב? הוא מיהר ללכת. אבל מה הבעיה? אמרנו זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד. אז זה פה הדיון בראשונים. מה בדיוק רבי זרע הוצאה ממנו? כי היה עוד קצת זמן. טוב, זה כנראה בתוספות ראש. היה זכור לי שזה תוספות פה, אני לא רואה את זה. אז כנראה זה או בהמשך או בתוספות ראש. תוספות דן בכל זה. מה הוא רצה מהחיים שלו? כאילו, למה הוא אמר לו את זה?
גם דיון, אם הוא אמר דווקא לא את זה, בדרגה שלו, אנחנו יכולים להגיד את זה למישהו.
אז תוספות פה, בעמוד הבא, אומר שכנראה שהוא היה תורתו אומנותו, או שעוד היה זמן, הוא לא היה צריך למהר כל כך, וזה היה הטענה שלו.
אנחנו תורתו
אומנותו? נראה את זה בעמוד הבא, נדון בזה. אומרת הגמרא, ממתי התחלת דין? אמרנו שאם התחילו לדון, אז הם לא עוצרים כדי להתפלל. אז מה נחשב התחילו לדון? רבי יומי אברי יונה, אחד אמר מי שהתעטפו הדיינים. הם יהיו לו, אז מה זה התעטפו הדיינים? אומר רשי, מי שהתעטפו הדיינים מתעטפים בתלית, כשפותחים בדין, מימת שכינה, ושלא יפנו ראשן לכאן ולכאן, ותהי דעתן יושבת עליהם. אז יש שרוצים לומר שזה מקור למה שאנחנו מכסים את הראש בתלית, שנהיו מרוכזים בתפילה, בדיוק אותו העניין. מימת השכינה, ושלא יפנו ראשן לכאן ולכאן, ותהי דעתן יושבת עליהם. אותו היגיון של דיינים גם אנחנו. זה מוזכר. כן, הכל, כל הדברים האלה, אז יש שרוצים לומר שזה הסיבה שאנחנו שמים תלית על ראש. ואחד אמר, מי שיפתחו בעלי דינים, ברגע שהם התחילו טענותיהם, ולא פליגה, הדס כיוותו בדינה, אם הם כבר היו באמצע דיון, דנו מקרה אחר ואז מגיע מקרה הזה, אז הם לא צריכים להתעטף, אז זה לא יכול להיות התחלת הדין שהם יתעטפו. יפה, הדה לא אז כיוותו בדינה, אבל אם זה הדין הראשון שהם דנים בו, אז עצם זה שהם יתעטפו, זה כבר נחשב שהם התחילו את הדין והם לא צריכים לעצור לתפילה, שוב, בנקודת הנחה שהם יספיקו את התפילה. רבאמים רבאסי אביאטווי וגרסי בן עמודי, וחושייתא ושייתא ותפחי עברא דדשא ואמרי, יקדית לדין הלב. הם ישבו ולמדו בין העמודים, זה צריך ביור, למה הם דווקא למדו בין העמודים שבית המדרש נשען עליהם, וכל שעה הם היו הולכים ודופקים, ואומרים מי שיש לו דין שיבוא לדין. רב חיסדא ורבא ברב הונא אביאטווי בדינא כולי יומא. הווה ככה לשלי ביו, אז הם כבר הרגישו לא טוב, מה הולך פה? אנחנו כל היום עסוקים בדין, ולא עסקנו בתורה, תנאלו רבי חייא ברב מדיפתי, ויעמוד עם על משה מן הבוקר עד הערב, או פרשת שעברה לפני שבועיים, חיתעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל יום כולו, תורתו מתי נעשית? איך יכול להיות שהוא כל יום דן? אתם לא צריכים לדון כל היום, אלא לומר לך, כל דיין שדן דין אמת לעמיתו, אפילו שעה אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כתיב, אך אבי עמודם על משה מן הבוקר עד הערב, וכתיב הטעם, והערב והבוקר יום אחד, אז אתה רואה, מן הבוקר עד הערב, זה שותף לבריאת העולם, מספיק שאתה עושה דין אמת לעמיתו, זה כבר אתה שותף לקדוש ברוך הוא.
הרב, זה גם מקור למי שמעביר שיעורים? שמה? מה, בן אדם שאומר, אני כבר לא לומד, לא מתקדם בלימוד, כי אני כל היום צריך להעביר שיעורים.
אז מה?
אז לכאורה אני עושה פה דבר נכון, לא עושה דבר נכון.
לא, לא עושה דבר נכון, גם הוא צריך ללמוד. מה לעשות? יש אדם שתוך כדי שהוא מלמד, הוא לומד.
אז מה הרב עושה?
אני באמת פושע ונפשי בשלב הזה. באמת צריך להקדיש יותר זמן ללמוד, זה נכון. הנה חינמי. אני עובד על זה, אבל חלק ממה שאני עושה זה, הסדר שאני עושה איתכם עכשיו, זה סדר חזרה שאני צריך לעשות. זאת אומרת, זה במקום החזרה שלי בשבת, אז...
מה, זה לא נקרא לימוד אבל?
לא. הרב קוק כותב, זה לא המצאה של הרב קוק, זה גם... זה גם, רואים את זה מתוך הסוגיות, וגם מתוך נושא הכלים בהלכות תלמוד תורה, שביטול תורה זה לא רק בזמן, זה גם באיכות שבן אדם יכול ללמוד. אז, אבל יש רווח שכשבן אדם מסביר דברים, אז הדברים נראים יותר לא, נעים לו יותר בהירים. סוגיות שאני לימדתי, אני יודע הרבה יותר טוב, מסוגיות שאני סתם למדתי. כאילו, אז יש גם רווח לזה. אז זה בן אדם צריך לשקול. אבל, לא, זה גם פן של ביטול תורה. זאת אומרת, אם בן אדם יכול ללמוד באיכות יותר גבוהה, זה שהוא מלמד, זה לא תירוץ. אז הוא צריך לקחת חלק מהזמן. בסדר, שיקח מעשר מהזמן שלא ללמד אחרים. לא יותר מזה. לא מחויב יותר מזה. החיוב ללמד תורה זה מעשר, כמו מעשר כספים.
אבל הרב אמר שעוסק בחיים, וזה...
נכון, זה לא סותר.
זה כבר לא חשוב. כאילו, מה זה לא חשוב? פתאום זה לא... יש דברים עדיפים על החיים.
זה שבן אדם לומד, אחר כך הוא יכול ללמד יותר, אחר כך הוא מקרין את זה הלאה, זה לא סותר.
זה פשוט.
אני אומר, אחד לא סותר את השני, אבל בן אדם יש לו אחריות להמשיך לגדול. אלא מה? בן אדם צריך להתפרנס, אז לבן אדם יש ברירה, אם הוא ילך עכשיו, יהיה טכנאים מחשבים, יהיה עורך דין, או ילמד תורה. אז בזה אמרתי שבן אדם שמלמד תורה, אז הוא מרוויח, שלפחות הוא עוסק בחיים. אבל זה לא סותר, זה אם הוא צריך. אבל אתם שואלים אותי באידיאל, האם בן אדם יכול לומר, אני מלמד כל היום, אז אני לא צריך ללמוד, אני בסדר.
אם מישהו אומר לרב, אני עושה מפרנסה, אז הרב לא בא לפה יותר כי...
זה מורכב. לא.
חלק מהרעיון זה גם ללמד, נכון? יש גם עניין ללמד.
הרב, ב-10% רק מהזמן, כאילו מה, זה מה שאני שואל. תכלס, אם זה...
תראה, זה... אני אומר לך שוב.
זה אמת, אז הרב יגיד כן, נכון.
רק כשאתה מלמד, אתה גם לומד.
אז זה מורכב, אני אומר לך למה. קודם כל, תלוי בכמות זמן, אבל אתה... הנה חינמי, שצריך לדון בזמנים, כאילו, אבל ה... בוא נעשה סדר. יש... אנחנו גולשים פה, אבל אוקיי. זו סוגיה חשובה, אבל בסדר, זה יבוא לחשבון ההתקדמות. יש סוגיה שרבי חייא יכל להיות הנשיא, יכל להיות גדול הדור. וקבעו שיותר חשוב שהוא מלמד תינוקות, שהוא ימשיך ללמד תינוקות שלו. זאת אומרת, יש פן שמה שבן אדם מלמד, זה יותר חשוב מהגידול של עצמו, כשאין מישהו אחר שיעשה את זה. אז בכל מקרה בן אדם צריך לשקול כמה דברים. האם בתחום הזה לי יש כישרון שלאחרים אין, אני צריך להעביר ואחרים לא הצליחו באותה רמה. ואז זו שאלה מבחינת החיוב שלו לכלל, זאת אומרת, יכול להיות שהוא יכול לגדול יותר, רבי חייא יכל להיות הנשיא, אבל מאחר היה לו כישרון בתחום אחד, אז לא היה לו זכות ללכת להיות הנשיא, והיה צריך ללכת ללמד, למרות שזה היה ללמד תינוקות, זה אפילו לא היה ללמד בישיבה, זה היה ללמד תנך, זה היה ללמד שס, שס משניות, זה לא היה ללמוד גמרא. זה היה ברמה מאוד פחותה לרבי חייא, אבל הוא היה כזה כישרוני שזה גרם מהפך בעם ישראל, ואם הוא לא היה עושה את זה, אף אחד אחר לא היה יכול לעשות את זה בצורה שהוא עשה את זה. אז זה דיון אחד, אז זו שאלה אחת, שבן אדם צריך לדון, איפה פה הכישורים שלי הם ברמה שאם אני לא עושה, אחרים לא הצליחו לעשות. זו שאלה אחת. עכשיו אתם שואלים אותי, האם בגלל שבן אדם מלמד, אז זהו, הוא כבר לא חייב בלימוד תורה, וכמה בן אדם צריך ללמד מצד הללמד, לא בלי להתחשב בדברים אחרים, אז זה אני אומר מסר, כמה בן אדם צריך, חוץ מזה שהוא צריך לגדול, וזה שהוא מלמד, יכול להיות שהוא מלמד ברמה שהוא גדל, אבל הוא לא, יכול להיות שהוא מלמד ברמה שהוא גדל, וזה המקסימום שהוא יכול לגדול, ואז אין סיבה שהוא לא ילמד כל היום. יכול להיות שהוא גדל ברמה שהוא גדל אפילו יותר על ידי תלמידים, כמו שאנחנו מוצאים בעותניאל בן כנז, שהוא אמר, אני לא יכול לגדול, אין לי תלמידים. ויכול להיות שהוא גדל ברמה שלא, בעצם זה לא הרמה שלו, אבל
הוא...
כן, ואז אתה אומר, בסדר, אז כמה אני צריך לעשות? אני מחויב למעשר, מעבר לזה אני לא מחויב. עכשיו, אתה בא ולוקח מכלול הזמן שאני פה ומתחיל לשאול אותי. יש חלק מהזמן ככה, יש חלק מהזמן ככה. זה מורכב. אני אומר, המערך הוא לא רק השאלה של פרנסה. כשאני דיברתי איתך על זה שזה זכות, זה חיים, זה בקטע של פרנסה. בקטע של פרנסה, אם בן אדם צריך לבחור, אז אני חושב שללמד זה זכות, כי אתה עוסק במשהו שהוא כל כך ערכי. אבל עכשיו אתם שואלים אותי על שני פנים אחרים. אתם שואלים אותי על ה...
זה סותרים קצת,
זה לא סותר. כל אחד הוא מזווית אחרת. והם כולם, אתה צריך לעשות את השיקול של כולם יחד. זאת אומרת, בוא נאמר, היו לי כבר כמה פעמים שהתלבטתי, כי היו לי הצעות עסקיות, כאילו, יש לי בני משפחה שהם בעסקים, ותמיד יש את הפיתוי, אולי אני אעשה את זה, ואז אוכל ללמוד עוד 8 שעות ביום, ואוכל ללמוד על רמה יותר גבוהה. זה כן שיקול. זאת אומרת, זה כן חלק מהשיקול. בן אדם צריך לחשוב, באמת, מה הוא משפיע, גם בזווית, מה הוא עושה שאחרים לא היו יכולים לעשות, שזו שאלה אחת. וגם בזווית של הוא מחויב מעשר, אז שיעשה את המקסימום במעשר הזה. אני התחלתי ללמד, כי ראיתי שכל הזמן באים אליי בשאלות, אמרתי, למה שאני אלמד יחידים, שאני יכול ללמד רבים? זאת אומרת, אותו דבר באינטרנט. אמרתי, אני, באותו זמן שאני מלמד בן אדם אחד, אני יכול ללמד 3, נכון? אז עדיף לי ללמד בישיבה, במרכז רב, היו באים אליי עם שאלות. אמרתי, אז אני בין כל וכל הולך לי רבע יום לענות על שאלות. עדיף לי שהרבע יום הזה ילך על לדבר עם קבוצה, מאשר עם יחיד. זה היה חלק מהשיקול. כאילו, אמרתי, אם הזמן הולך, אז שנפיק מזה המקסימום. אבל אני אומר, יש פה כמה שיקולים. זה לא רק שיקול אחד. בתחום של השוק, בתחום של פרנסה, אני אומר, אין פרנסה יותר טובה מזה. על זה דיברנו אתמול. אתה איתי? אבל בנוגע לביטול תורה, מה שהרב קוק אומר, זה לא רק חידוש שלו, הרב קוק בורות התורה, אתם תראו את זה בעוד מקורות, זה כן, אלא מה שוב? אם זה ללמד, אז אתה רואה שרב פריידה ישב, לימד 400 פעם את אותו תלמיד, את אותו דיפ. מה נעשה? הוא לא קלט בלי זה. בסדר, זה התלמיד שלך, תשקיע בו את הנשמה. גם אם זה 400 פעם. זאת אומרת, הרב פיינשטיין מתמודד עם השאלה הזו בהקדמה לדיברות תורה. שאיך, לא. זאת אומרת, הוא מוכיח מצד אחד שיש ביטול תורה באיכות, מצד שני, שרואים שרב משקיע בתלמיד, גם 400 פעם, ודאי זה היה ביטול תורה בשבילו. הוא לא צריך לחזור על זה 400 פעם, הוא כבר יודע את הדין. אז הוא באמת דן בנקודה הזו. שיש עניין שכן, אתה משקיע בתלמיד, וזה התפקיד שלך. היו הרבה שלבים שהתייעצתי. התייעצתי עם הרב שלמה פישר, התייעצתי הרבה פעמים, התייעצתי עם הרב פסן זצל, הרבה מאוד. כן? כן, בהזדמנות, זה יסכם אותך, אבל זה מדי גלישה, אני יכול לספר לך הרבה דברים שלמדתי מתוך הדיונים עם כל אחד מהם. זאת אומרת, הרב פסן מאוד דגל בצד, אל תחשוב שלך יש זכות, כאילו, מה שאתה יכול לתת, אחרים לא יכולים לתת. הוא מאוד דגל בצד הזה. הרב שלום אפילו מאוד דגל בצד שכל אלה שחשבו שהם ישלבו, בסוף היו ביזנסמן ולא היו גדולי תורה. זאת אומרת, אל תרמה את עצמך שאתה תצליח לעשות בכיוון הזה. זה היה לפני שבכלל התחלתי. כן, אני אומר, לא, כל אחד היה לו טענה אחרת שדחפתי בכיוון הזה. אבל בסדר. ואני אומר, כל אחד זה זווית אחרת, אבל זה לא סותר. חזר לענייננו. אז הם ישבו ודנו כל היום, היה להם קשה, ואז הוא לימד אותם שאתם לא צריכים כל היום לעסוק, מספיק שעה אחת, וזה נחשב שאתם שותפים במעשה בראשית. עכשיו, מה זה דין אמת לעמיתו? אז יש פה דיון מאוד מעניין, אבל זה בהזדמנות צריך לדון בזה. תדעו שיש פה שיטות בראשונים, מה זה דין אמת לעמיתו? יש רש"י בסנהדרין, יש אבות רבי נתן, שדוד היה דן אמת לעמיתו, שזה מציאות שאתה בעצם שני הצדדים יוצאים מרוצים מבית דין. זה דין אמת לעמיתו, שזה נשמע לגמרי מופקע.
מה שאומרים על דוד המלך.
כן, כן. חזרה לענייננו. אומרת הגמרא, התחלנו לדון בדיינים, אז נמשיך הלאה. עד מתי יושבים בדין? אז עד מתי הדיינים, אם אנחנו אומרים שהם לא צריכים לשבת כל היום, אז עד מתי? אמר רב ששת, עד זמן סעודה. אמר רב חמה, מאי קרא, תכתיב, אילה אחרץ שמקח נער, ושרייך בבוקר יאכלו. אוי ויי לארץ שהשרים אוכלים על הבוקר. אשריך ארץ שמלכך בן חורין, ושרייך בעת יאכלו, בגבורה ולא בשתי, בגבורה שתורה ולא בשתייה שיין. זאת אומרת, הם רק אוכלים אחרי שהם כבר דנו ועשו את הגבורה של תורה בדין שלהם בבוקר. אז מתי הם אוכלים כבר? תנו רבנן, שעה ראשונה מאכל לודים. זה אומה שהיו אוכלים באנשים, אוכלי בני אדם, אז הם על הבוקר היו אוכלים, שעה ראשונה. שנייה, מאכל ליסטים, גם הם מזדרזים לאכול. שלישית, מאכל יורשים, הצננים לא צריכים לצאת לעבוד, אז הם על הבוקר יכולים לשבת בשעה השלישית לאכול. רביעית, מאכל פועלים, הם כבר עבדו 4 שעות, עכשיו יושבים לאכול ארוחת בוקר. חמישית, מאכל כל אדם. איני ואמר פאפה רביעית, זמן סעודה לכל אדם, אלא רביעית מאכל כל אדם, חמישית מאכל פועלים. הפועלים באמת צריכים לעבוד עד שהם מגיעים סמוך לחצות, ואז הם אוכלים. שישית, מאכל תלמידי חכמים. מכאן ואילך, כזורק אבן לחיימת, שתי שיטות פרשי. או שכזורק אבן לחיימת, לא מעלה ולא מוריד, או שכזורק אבן לחיימת, שזה לא מועיל לגוף. אתה סתם תזרק אבן פנימה, לא מועיל. האוכל צריך להיות על הבוקר, צריך ארוחת בוקר, ובגלל זה תלמידי חכמים מקפידים לאכול איזה קרקר או שניים על הבוקר, שיהיה להם פת של שחרית. אז מתי זה מאכל תלמידי חכמים? שעה שישית. אז אם הם אוכלים בשעה שישית, ומתי הם אוכלים ארוחת ערב? בשעה 11, אז כמה שעות יש מן סעודות? 6 שעות. כן? אז ממילא זה הבסיס לדין הזה של 6 שעות. מתי זה מאכל כל אדם? חמישית או רביעית. אז פה הנציב רוצה לקשר בין הסוגיה הזו, הנציב על השאילתות, לדין של כמה שעות הם מחכים בין סעודות. ויכול להיות שזה ישתנה, תלוי איפה אתה חי, כמה זמן אנשים ממתינים בין סעודות. יש פה עוד דיון, לכל זה שעות זמניות, אז אם זה שעות זמניות, אז בחורף, אז כמה זה 6 שעות כבר? יש לך יום של 10 שעות או 8 שעות, אז 6 שעות זה כבר נהפך להיות 4 או 5 שעות. אז זה למה שיש שיטות שאומרות אחרי השעה החמישית אפשר להקל, יש שיטות שאומרות שעות זמניות, יש בזה שיטות, כמה זה ההמתנה של 6 שעות בין בשרי לחלבי. כי כל זה על פניו זה שעות זמניות, זה לא שעות של השעון. אמר רבי, לא אמרן, אלא דלותאים מידי בצפרה. מתי אנחנו אומרים שאם אתה אוכל מדי מאוחר, אז האוכל לא מועיל לך כלום, זה בתנאי שלא אכלת כלום על הבוקר. אבל תאי מידי בצפרה, אם אכלת על הבוקר, לטלן, ואז כבר לא משנה מתי תאכל את הסעודה האמיתית. וזה למה שברובין, כמדומני, רשי מביא, שדרכן שתמידי חכמים, על הבוקר הם זורקים איזה כזית פת שחרית, לא עושים להם איזה קרקר או משהו שיצאו ידי חוות פת שחרית, ואז ממשיכים עם היום, מתי שיצא להם הם אוכלים. מה? וזה מספיק. כן, כן, מספיק. אמר רבי... לא, כמדומני שפת הבא בכסנים מספיק, כמדומני שזה מפורש ברשי. אמר רבי דבר אהב, המתפלל אדם תפילתו בבית המרחץ. עכשיו, אנחנו בציטוטים של רבי דבר אהב. אז זה לא כל כך מסתדר, מי טבעי. מה שייך לומר שאדם מתפלל בבית המרחץ? עכשיו, הבתי מרחץ שלהם היו להם 3 חדרים. חדר פנימי שהיו רוחצים, כולם ערומים. חדר אמצעי שהאנשים בעצם מתפשטים בתוכו, או עולים מן המים ומתלבשים. חדר חיצוני שאנשים עומדים שם לבושים. אז הנכנס לבית המרחץ. מקום שבני אדם עומדים לבושים, יש שם מקרא ותפילה, אתה יכול לקרוא פסוקים של תנך, אתה יכול להתפלל, ואין צריך לומר שאלת שלום, שאתה יכול לומר שלום, למרות ששמו של הקדוש ברוך הוא זה שלום, אין בעיה, כי אנשים לבושים שם, הוא מניח תפילין, ואין צריך לומר שאינו חולט, שאתה לא צריך להוריד את התפילין, ואתה יכול כבר להניח את התפילין שם. מקום שבני אדם עומדים ערומים ולבושים, זאת אומרת החדר האמצעי, שיש מתפשטים, יש מתלבשים, יש שם שאלת שלום, ואין שם מקרב תפילה, אתה לא יכול לומר תנך ולהתפלל שם.
מה זה בין שלום למקרב תנך?
זה פחות קדוש. נראה, זה בעמוד ב' הסוגיה הזו. ואינו חולץ תפילין, ואינו מניח לך תחילה. אתה לא צריך להוריד, כי זה לא לגמרי ערומים שם, אבל אתה גם לא יכול להניח. מקום שבני אדם עומדים ערומים בחדר הפנימי, אין שם שאלת שלום, ואין צריך לומר מקרב תפילה, וחולץ תפילין, ואין צריך לומר שאינו מניח. אז איך זה שרבי דברה ואמר לי שמותר להתפלל בבית המרחץ? אומרת הגמרא, כי כמה רבי דברה ויפה במרחץ שאין בו אדם. רבי דברה ודיבר על מרחץ שאין אף אחד שם. זה לא תשובה. ואמר רבי יוסי בר חנינא, המרחץ שם הוא אף על פי שאין בו אדם. המרחץ הוא מקום כל כך מתונף, תחשבו, חדר סגור, מלא עדים, כל הזיעה של כולם, אנשים באים להשתתף פעם בשבוע, אז בימי חז"ל היו צריכים ללכת נסיעה מיוחדת לבית המרחץ, עד שאתה מגיע, אז היה מסריח ומתואב הפנימה של בית המרחץ, מלא עדים ועובש, אין מה לעשות, כן, היה מגיל מאוד. הבתי מרחץ שלנו זה למלכים היה כמו מקלחת שלנו. אז המרחץ שאמרו, אף על פי שאין בו אדם, בית הכיסא שאמרו, אף על פי שאין בו צועה, עדיין בית הכיסא ברגע שמדם עשה צחב שם פעם אחת. הגדרה
של מקום מתונף, כאילו.
כן, אתה לא יכול כבר להתפלל שם. אלא, כי כמה רבידה, בחדתי. מדובר על בית מרחץ חדש, אף פעם לא השתמשו בו. והמבאי בא אל הרבינה, הזמינו לבית הכיסא, אמר, יש זימון או אין זימון? ולא פשיט עלי, זו שאלה שנשארה בסימן שאלה. אז מה, עליו הוא הדין למרחץ, שגם אם הזמין אותו לבית מרחץ ועוד לא השתמש בו, אז לא ברור אם יש לו כבר שם בית מרחץ או לא. אני אומר, לא, דין משל לבית הכיסא דמייס, אבל בנוגע לבית המרחץ, כשהזמינו לבית המרחץ, זה עוד לא מקבל שם בית המרחץ, וזה החידוש של רבי דבר אהבה, שכשיש לבית מרחץ חדש, עוד לא השתמשו בו, אז זה שנתת לו שם בית המרחץ, בלי השימוש, הוא עוד לא פסול מתפילה. וזה באמת חידוש. אמרנו, אין שם שאלת שלום, מסייע לי לרב אמנון המשמי דאולה. דאמר, אסור לאדם שייתן שלום לחברו בבית המרחץ, משום שנאמר, ויקרא לו השם שלום. אז הוא קרא למזבח השם שלום, אבל הגמרא דורשת שהוא קרא לקדוש ברוך הוא שלום. אלא מעתה אמנות אינם יסור למאמר בבית הכיסא. למה אפשר לומר לשון נאמן, תכתיב הכל הנאמן, וכי תמה החינמי שאסור לומר נאמן בבית הכיסא, ואמר רב אבא מחסי, אמר רב חם בגוי, אמר רב, שרי למאמר אמנות בבית הכיסא, ומה מותר לך לומר נאמן בבית הכיסא? תשובה, התם שם גופי לא יקרה הכי, זה לא שמו של הקדוש ברוך הוא, אתם תגמינן אלא כמהמנה, זה תיאור, הקדוש ברוך הוא שהוא נאמן, אבל זה לא שהוא שמו נאמן. האחה, אבל אצלנו, שם גופי יקרה שלום, השם של הקדוש ברוך הוא שלום, דכתיב ויקרא לו השם שלום, ולמעשה זה לא כל כך פשוט להלכה. אז הברייתא לא אומרת על החדר הפנימי, החדר הפנימי מותר. הם לא החמירו בזה עד כדי כך. זאת אומרת, זו רמה יותר נמוכה של קדושה. אז בחדר חיצוני מותר. בואו נסכם הראינו היום.